האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם אראל טננבאום.
שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם אלינו לעוד פרק של אקדמיקס. היום אנחנו נדבר על חיידקים, כן. אז תדמיינו חיידק קטן שזוכר מה עבר עליו, ממש כמו שאנחנו זוכרים את החוויות מהיומיום שלנו. בעצם חוקרים במכון סקוג'ן לביולוגיה סינתטית, שנדבר עליו תכף, גילו שלחיידקים מועילים יש יכולת זיכרון, מה שיכול להפוך אותם לחכמים יותר ויעילים יותר. בעצם מה זה אומר? שיהיה לנו אפשרויות חדשות אולי לפרוביוטיקה, לחקלאות ואפילו לתעשייה, שבהם בעצם חיידקים מותאמים אישית יוכלו לעשות את העבודה טוב יותר ולמשך זמן רב יותר. אז קצת על מכון סקוג'ן, בעצם זה מרכז מחקר פורץ דרך, שמוקדש לפיתוח טכנולוגיות חדשניות בתחום הביולוגיה הסינתטית. הוא הוקם באוניברסיטת רייכמן די לאחרונה, בעצם לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות בתחום הביולוגיה הסינתטית, ובמטרה להרחיב את המחקר המדעי החדשני. המכון הוא מרכז עולמי למחקר בינתחומי, שמאגד מדענים, מהנדסים וקלינאים מכל רחבי הארץ והעולם. הם משתפים פעולה בפרויקטים שמטרתם להתמודד עם כמה מהאתגרים הדחופים ביותר העומדים כיום בפני החברה. אז איתנו כדי לדבר על כל הדברים האלו, דוקטור אילנה קולודקין-גל, היא מרצה בכירה וחברה בפקולטה בתחום המיקרוביולוגיה, ביולוגיה סינתטית וביוטכנולוגיה. היא שואפת להבין את ההתנהגות של תאים בודדים והקהילה שנוצרת בידי מיקרואורגניזמים, קבוצה שלה מתאפיינת בגישה שמשלבת וכוללת אנליזות מתחומי הכימיה, ביולוגיה של התא, גנטיקה וביולוגיה סינתטית. ואנחנו נדבר איתה על המחקרים האחרונים שלה בתחום, ואיך כל הדבר הזה בכלל עובד. אז מה שלומך, אילנה?
שלומי מצוין, ואני מאוד מתרגשת להיות פה.
כיף שבאת.
זו גם פעם ראשונה שאני בעולמי הרדיו פה, שהם פשוט מטורפים.
יאו, תגידי לכולם, כל מי שלא פה לא יודע.
הם יפהפים. האמת, הם פשוט מעוצבים כל כך נעים ומזמין, ואני מאוד שמחה להיות פה.
לגמרי, ואתם מוזמנים לבוא לבקר. אז אולי ככה, באמת, כדי שיכירו אותך קצת המאזינים, תספרי לנו על עצמך, ומה בעצם את חוקרת ביום-יום.
על עצמי. אז קודם כל אני אתחיל בזה שאני מיקרוביולוגית, ואני חוקרת חיידקים, ואני מאוד אוהבת לחקור חיידקים, כי אני מרגישה שאותם אני מבינה, ואנחנו יכולים להבין אותם עד הסוף, ובני אדם זו מערכת מורכבת, ולא תמיד אנחנו מבינים אותה עד הסוף, אז זו זכות לחקור משהו שאנחנו באמת יכולים לפענח. עשיתי את הדוקטורט באוניברסיטה העברית, שבו ניסינו להבין כיצד חיידקים מתאבדים ולמה חיידקים מתאבדים.
חיידקים מתאבדים,
ניסינו להבין בעצם, כבר היה ידוע, זה התגלה בידי המנחה שלי באוניברסיטה העברית, שחיידקים יכולים להפעיל גנים למוות תאי מתוכנת, כלומר גנים להתאבדות. וואו. ובעצם אני ניסיתי להבין עד כמה המצב האומללות הקולקטיבית של קבוצת החיידקים משפיע על ההחלטה שלהם. כלומר, אם הם חיים בסביבה מאושרת, האם יש פחות סיכוי שהם החליטו להתאבד, מאשר כאשר הם חיים בסביבה שכל הקהילה מסביבם סובלת.
ומה יצא?
שהם בהחלט מושפעים מהאווירה סביבם, ואגב, יש מגפות של התאבדויות לפעמים בקרב בני נוער, אז דווקא חיידקים יותר דומים פה לבני נוער רגישים, שמאוד מושפעים מהסביבה, כשהם באים להחליט האם להמשיך או לא למרות הקושי. הרבה יותר ממה שהיינו חושבים. לאחר מכן נסעתי לפוסט-דוקטורט בהרווארד, וניסיתי להבין חיידקים אנטי-חברתיים. כלומר, כשכולם יוצרים קבוצה מגובשת, האם יש חיידקים שמסרבים להיות חלק מהקבוצה? ומאחר וכקבוצה, הם הרבה פעמים מפתחים עמידות לטיפול, אז חשבנו שאולי נוכל להשתמש בחיידקים אנטי-חברתיים, לפרק את הקבוצה ולהחזיר להם את הרגישות לטיפול.
וואו.
עבד במידה מסוימת. ואז חזרתי למכון ויצמן, פתחתי מעבדה, וגיליתי שאני אוהבת לעשות דברים שיש להם אימפקט אמיתי ברפואה וסביבה. אז הפסקתי לחקור חיידקים כמשהו חברתי תיאורטי, והתחלתי להבין מה אנחנו יכולים לעשות איתם כדי לשפר את האנושות.
מדהים. אז אולי לפני שככה, אני גם אשאל אותך על מה שסיפרת לנו, אני רוצה לקחת אותך עוד יותר רחוב, ושתסביר לנו בעצם מה זה בכלל חיידקים, מה זה אומר.
אוקיי, אז יש בעולם תאים בכל מיני גדלים. אנחנו מרכבים מהמון תאים אנושיים, תאי יונקים, שהם תאים גדולים, ובעצם הם אינם קיימים קיום עצמאי. כל התאים שלך יוצרים שלם שהוא גדול מסכום חלקיו, שבו כל התאים עובדים ביחד כדי ליצור יצור מורכב. במקרה הזה אדם. חיידקים הם בעצם תאים עצמאיים, כלומר, הם לא צריכים להתחבר אחד לשני כדי ליצור יצור שלם ועצמאי. הם תא בודד. והם מאוד מאוד קטנים. הם קטנים בכמה סדרי גודל מתאים אנושיים. אז אנחנו רואים אותם במיקרו, אנחנו צריכים כדי לראות אותם מיקרוסקופ, ואם אנחנו יכולים לראות תאים אנושיים בהגדלה של כפול 10, כפול 40, אנחנו צריכים הגדלה של לפחות כפול 100 כדי לראות את החיידקים מאוד מאוד בקטן. אז הם מאוד מאוד קטנים. והם גם חמודים וחברתיים ויודעים לשחות ולדבר ולהריח.
וואו.
ולעשות משהו מקביל לשמיעה, יש להם מכנוסנסינג, הם יודעים להרגיש את הוויברציות מסביבם, והם יצורים מאוד מעניינים להסתכל עליהם.
והאמת שזה נשמע שהם ממש מתנהגים כמו בני אדם באיזשהו אופן. אני גם קראתי ככה בסביבות המחקר שלי פה על הפרק, שגם יש דבר כזה שנקרא קריספר, שזה אולי המערכת חיסונית בחיידקים, אז כאילו בתוך בן אדם, אז גם יש חיידק שיש לו מערכת חיסונית.
אז קודם כל, אני רק אחדד שחיידקים כמובן גם גורמים למחלות, שמשום מה, מרוב אהבתי אליהם שכחתי לציין את זה, אבל הם גם מאוד חשובים לנו לאקלים ולקיבוע פחמן. עכשיו לשאלת החיידקים, בטבע לא קיימים לבד. יש וירוסים שתוקפים אותם, יש חיידקים אחרים שתוקפים אותם, והם אפילו נטרפים בידי המבות. אז יש להם גם יחסי טורף נטרף. אז ברור שכדי לשרוד, הם צריכים לפתח מערכות הגנה, כאשר קריספר זה אכן אחת מהמערכות ההגנה שחיידקים משתמשים כנגד וירוסים שתוקפים אותם, על מנת להוציא אותם מתוך ה-DNA של עצמם. אז לחיידקים בהחלט יש מערכת חיסון כנגד וירוסים של חיידקים.
ובאמת יש איזושהי הפרדה בין חיידקים טובים לחיידקים רעים במרכאות? מה זה אומר, איך מתייחסים לזה?
קודם כל זה נורא פילוסופי, כי בנקודת מבט של חיידק רע, הוא לא גורם לך למחלה בגלל שהוא רוצה ברעתך, הוא גורם לך למחלה כי הוא הגיע לסביבה שאינה מתאימה לו, ואז הוא מנסה להשיג מזון ממך, מהתאים שלך, והרבה פעמים הוא גורם להרס כי הוא פשוט נמצא בסביבה לא מתאימה. כלומר, אני חושבת ששיפוט של טוב ורע זה קצת כמו אריה שטורף כחלק מהטבע שלו. ההפרדה היא ברמת הפונקציונליות. חיידקים רעים מזיקים לבריאותנו, וחיידקים טובים תורמים לבריאותנו, וחיידקים ניטרליים נמצאים בסביבתנו, אך אינם משפיעים על קיומנו. ובעצם ההבנה בשנים האחרונות, שיש הרבה יותר חיידקים טובים, או ברמה שאנחנו צריכים אותם על מנת לשמור על הבריאות שלנו, או ברמה שאנחנו צריכים אותם על מנת לשמור את כדור הארץ שלנו, או ברמה שמשאבים מאוד יקרים שיכולים לבנות דברים שאנחנו לא יכולים, מאשר חיידקים רעים, וצריך להבין גם איך הם עושים נזק, וגם איך הם מביאים תועלת.
אז איך באמת חיידקים טובים במרכאות עוזרים לנו לשמור על כדור הארץ?
לשמור על כדור הארץ, קודם כל היכולת שלהם לקבע פחמן דו-חמצני שהוא גז חממה, כאשר הרבה מאוד מהפחמן הדו-חמצני מקובע בידי חיידקים, שהם בעצם קוראים להם מיקרו-אצות, שזה לא השם הטכני המדויק, הם אינם אצות, אבל הם מקבעים המון מהפחמן הדו-חמצני, ובלעדיהם כדור הארץ שלנו התחמם. הם מפרקים חומרים רעילים, הם נותנים מזון לצמחים, הם מגנים על יבולים מפני חיידקים שיכולים לגרום לנזק ליבולים, אז הם מאפשרים לנו לאכול. ובעצם אין פונקציה מועילה אחת שקיימת על פני כדור הארץ, שחיידקים לא משמשים בתפקיד.
וואו, אני לא ידעתי שיש שם כל כך הרבה תפקידים לחיידקים. זה כאילו, אנחנו חיים כזה לצד זה, אנחנו לא שמים לב יותר מדי בדרך כלל. עד שאנחנו נהיים חולים אולי.
גם בגוף שלך, כמות, יש דיון. לפני עשור, העריכו שכמות התאים החיידקיים במעי שלך, אלה שחיים איתך בדו-קיום ובהרמוניה ובסימביוזה, היא בעצם גדולה פי 10 מכמות התאים האנושיים בגוף שלך.
רק במעי?
רק במעי. המספר הזה תוקן, והיום מאמינים שמספר התאים החיידקיים בגופך הוא זהה, למספר התאים האנושיים. זה עדיין אומר ש-50% מהגנים מהתאים שלנו הם תאים של חיידקים.
זה מטורף. זה נתון הזוי.
החומר התורשתי שלהם הוא יותר קטן, ויש לכך משמעויות, אבל בגדול זה המספר, וצריך לזכור, חיידקים מייצרים ויטמינים, הרבה אנשים לאחר שהם לוקחים אנטיביוטיקות מרגישים הרבה יותר חולים וחלשים, כי החיידקים שלהם נעלמים.
כי האנטיביוטיקה משפיעה על כל החיידקים.
נכון. וגם הראו בלא מעט מחקרים שכאשר אנשים חולים בזיהום מסכן חיים, שנקרא קלוסטרידיום דיפיצילה, אז ניתן להשתיל להם חיידקים טובים שירפאו את הזיהום, ויש לזה יתרון על פני שימוש באנטיביוטיקה. ויש יותר ויותר הבנה שבעצם אם יש מיליונים של תאים של חיידקים שהצריכה, אנחנו יכולים להשתמש בזה לטובתנו. יש לנו מיליונים של סייענים קטנים מכל מיני סוגים בתוך הגוף שלנו שעוזרים לנו להתמודד עם הסביבה החיצונית.
אז אולי באמת אני אשאל אותך גם על אנטיביוטיקה, כי בעצם הרבה מדברים על היום שבו אנטיביוטיקה לא תעבוד יותר, כי החיידקים מפתחים איזושהי עמידות, וזה לא משהו שיוכל לעזור. אז אני רוצה לשאול אותך גם איך אנטיביוטיקה בכלל עובדת, כאילו איך זה עובד הדבר הזה, והאם זה משהו שאת חושבת שהוא נכון?
לאף אחד אין ספק שהאנטיביוטיקה שאנחנו משתמשים כיום מפסיקה לעבוד. אם פעם היו מינים שעמידים לאנטיביוטיקה אחת, כיום יש לא מעט מינים בבתי חולים שעמידים למספר גדול של אנטיביוטיקה. מינים של חיידקים גורמי מחלה שגם ככה גורמים למחלה. אבל עכשיו אנחנו לא יכולים לטפל בהם. וכבר היו מקרים שחולה מת כי היה לו חיידק, מאחר שלא הגיב לשום אנטיביוטיקה שקיימת בשוק. אז אין ספק שאנחנו כבר שם ונהיה יותר שם. אנטיביוטיקה זה מולקולה שהיא אנטי-ביו, כלומר נגד יצור חי, ואנטיביוטיקות שמכוונות לחיידקים פוגעים רכיבים שיש רק על גבי החיידק ואין בתאים האנושיים, אז הם משמידים לנו רק את החיידקים. כאשר יש עמידות זה אומר שהיה איזשהו גן, איזשהו שינוי שגרם לחיידקים להיות יותר עמידים, אנחנו לקחנו אנטיביוטיקה, הרגנו את כולם חוץ מאותו חיידק שהוא מוטציה, שהיה בו את השינוי, ונשארנו רק עם המוטציה. ולכן שימוש לא נכון באנטיביוטיקות, והזליגה של אנטיביוטיקות לתוך הביוב שלנו, לתוך האדמה שלנו, לתוך האוכל שלנו. כשמשתמשים במשהו חודר לסביבה, היא בעצם מורידה את מספר החיידקים שאין להם מוטציה שמקנה להם עמידות, ומעלה את מספר החיידקים בסביבה שלנו שיש להם עמידות. לא כולם גורמי מחלה, אבל מספיק שחלק מהם גורמי מחלה, ואנחנו בבעיה אמיתית. ואכן אחת הבעיות שחוזים שתלך ותגדל, זה פשוט זיהומים שפעם ידענו לטפל בהם, אגב כולל דבר, ויעשו קאמבק, כי הם יצברו עמידות.
דבר, זאת אומרת, המחלה כאילו של החיות?
כן, אבל הייתה מגפה מאוד גדולה באירופה של דבר, שהרגה מיליונים של בני אדם, זה נגרם מחיידק שניתן לטפל בו בקלות עם אנטיביוטיקות.
והאמורים שלו.
והוא מתחיל לעשות קאמבק, גם שחפת שהצלחנו, שנגרמת מחיידק, הצליחו לטפל בה. זה אף פעם לא היה טיפול אופטימלי, זה טיפול קשה, זה טיפול ארוך, זה טיפול יקר, אבל היה טיפול, וצצים יותר ויותר זנים שהטיפול כבר לא עובד עליהם. אז אין לי שום ספק שזו בעיה אמיתית. אני יכולה להגיד שבנקודת מבט מחקרית יש פה אתגר מרתק איך אנחנו מוצאים תחום שמתגבר על התופעה הזו, איך אנחנו מנצחים במרוץ החימוש.
וואו, טוב, אולי קצת ננו-טכנולוגיה בעתיד, נכניס רובוטים להילחם שם ב...
התחום של ננו-רובוטים, אגב, לטיפול במזהמים הוא תחום שקיים.
כן, כן.
ומכניסים אותו גם התחום של הנדסת חיידקים, שהם חיידקי מים טובים שילחמו בחיידקים אחרים, הוא תחום שהולך ומתפתח. ישנם התפתחויות מאוד מרגשות באותו כיוון של הנדס חיידקים מועילים להילחם בסרטן. כי אנטיביוטיקה זה מולקולה אחת, את לוקחת תרופה או שהיא עובדת או שלא עובדת. חיידק זה כמו מפעל קטן. הוא יכול לייצר לך המון תרופות במכה. ולכן יש המון מאמצים להנדס טכנולוגיות, חיות, שיכולות להתגבר על עמידות.
אז בעצם אתם במחקר שלכם גיליתם שלחיידקים בעצם יש זיכרון?
נכון. אז זה קצת מחזיר אותנו לנושא שהתחלנו, אנחנו מאוד מאמינים בהתנהגות חברתית של חיידקים, בכך שמדובר ביצורים מורכבים, שמקשיבים ולומדים, ואחד הדברים שמפה, מהמכון סקוג'ן לביולוגיה סינתטית, התחלנו לתהות עליו, זה האם יש להם זיכרון. יש לכך שתי מטרות, המטרות הפילוסופיות, שכל יצור הוא ההיסטוריה של עצמו, אז האם חיידק באמת הוא ההיסטוריה, והאם הם מעבירים את המידע מדור לדור בצורה שהיא חזקה, משמעותית. והנימוק השני, שאם אנחנו באמת נהנדס אותם, לדוגמה, לייצר חומר שכותל חיידקים בתגובה לגירוי מסוים, היינו רוצים שזה יימשך הרבה זמן, היינו רוצים שלתגובה הזו יהיה זיכרון, ולא באותו שנייה שהחיידק הרע יוצא, החיידק הטוב שהנדסנו יפסיק לייצר את החומר הנגד, אלא היינו רוצים שהוא יזכור שהוא פעם פגש חיידק שרע לנו, וימשיך בצורה עקבית ליתר ביטחון לייצר את החומר שמחסל את החיידק הרע. אז יש לזה הרבה משמעויות בהנדסה גנטית. אנחנו רוצים למעגל שהכנסנו כדי לשפר את החיידק, יהיה זיכרון, שהוא יעבוד לאורך זמן.
אז איך באמת בדקתם את זה?
אז בעצם הגבנו חיידק עם מערך, ניתקנו אותו מהמערך, ובדקנו כמה זמן וכמה דורות אחרי שאנחנו מנתקים אותו במערך שלו, הגנים שלו מתנהגים כאילו הוא עדיין על המערח. כלומר, יש לו ביטוי שמראה שהוא זוכר את הסימביוזה שהוא היה בה. מה זה דומה? זה דומה גם כשאת עוזבת את הדירה שבה את חיה. את כבן אדם לרוב זוכרת איפה חיית, נכון?
כן.
ואת לוקחת את הלקחים למקום הבא. אז עשינו ניסוי דומה בחיידקים, הוצאנו אותם מהמערח שלהם, העברנו אותם דירה, וראינו האם הם והצאצאים שלהם בעצם זוכרים את הדירה שהם חיו בה, ועד כמה הם לוקחים את הלקחים של ההסתגלות לדירה, הארגון של הדירה, המבנה של הדירה למקום מגורים הבא.
אז איך זה יצא? איך הבנתם שהם זוכרים את הדירה?
היה לנו חותמות מאוד יפות של גנים שמתבטאים, שבעצם שמורים לאורך מספר דורות. זמן חיים של חיידק עד שמתחלק זה חצי שעה, זה מאוד בעייתי אם אתה זוכר משהו רק חצי שעה. אז בעצם המסקנה הייתה שמשך 4 שעות, שזה המון, מנקודת זמן של חיידק, ולפעמים אפילו במשך יום שלם, החיידק וצאצאיו זוכרים את הדירה, כי אנחנו רואים את אותם גנים, את אותה חותמת שמתבטאת כשהם בדירה עצמה. אם עובר הרבה זמן, זה זיכרון, אז הוא נעלם. זה לא שינוי בלתי הפיך. אבל חשבנו שזה עוזר להם לייצר סימביוזה, כי גם הם מתנתקים מהבית שלהם, מהמערך שלהם, הם זוכרים אותו. ואז הם יחזרו אליו.
אז בעצם גיליתם של החיידקים זוכרים, והמטרה היא להעריך את הזיכרון הזה כמה שיותר?
המטרה היא קודם כל להוכיח שניתן להשתמש בו, לייצר סרקטס, מעגלים שיש להם זיכרון, וזה אומר בדיוק את הדבר הזה, שאם ניתן להם איזשהו אות לעשות משהו שמועיל לנו, זה יימשך יותר מחצי שעה, והחיידק יעביר את זה גם לצאצאים שלו בטווח הקצר. ונוכל להשרות הגנה מפני גורמי מחלה, למשל, לאורך זמן, ולא רק לחצי שעה. אז קודם כל לראות איך אנחנו יכולים להשתמש בזה לטובתנו. איך אנחנו משפרים את התכונות הרצויות של החיידק, כך שהן יהיו קצת יותר ארוכות טווח ויהיה להם זיכרון. לצד זה הרצון הוא להבין את זה עד הסוף, כי זה מאוד מורכב. זה כמו כשגילינו שחיידקים מתאבדים כפונקציה של התנהגות חברתית, זה היה מאוד חדש. והיה צריך לאפיין את כל הרכיבים בחיידק שתורמים להתנהגות הזו. אין מספיק מידע על הרכיבים שמאפשרים לחיידקים זיכרון, ואם באדם כבר מיפו את החלקים במוח של זיכרון לטווח ארוך וזיכרון לטווח קצר, אז בחיידקים אין אותם. אז אנחנו בעצם צריכים למפות את הזיכרון של החיידק ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, ו-MRI לחיידקים לא מראה את אותה רמה של אינפורמציה, כמו MRI למוח אנושי. אז אנחנו עובדים בסקלות של ננו, של חלבונים בודדים בתוך תאים בודדים, וזה בהחלט מאתגר לפענח זיכרון ברמת הננו, אבל אנחנו מאמינים שנצליח לעשות את זה.
איך עושים MRI לחיידקים?
קודם כל אפשר, אבל זה לא יעזור, כי היכולת של MRI להפריד את האינפורמציה שהיא מקבל, היא לא מספקת לפענח מה קורה בתוך תא החיידק. אז אחת הבעיות של להבין מה קורה בחיידק, את צריכה להשתמש מיקרוסקופים נורא נורא משוכללים, ויש לנו אתגרים שדווקא מי שחוקר בני אדם לא סובל מהם, כי בני אדם הם גדולים.
אז לפחות זה. אז אני אשאל אותך, מה יכולים להיות יישומים של תוצאות המחקר שלכם? זאת אומרת, מה יהיה אפשר אולי לעשות עם זה בעתיד?
אז אני אפרק. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים עם חיידקים. אנחנו נתחיל מדברים שנוגעים לבית הספר לרפואה, שבכל זאת אנחנו במכון סקוג'ן חלק מבית הספר לרפואה, ומאוד מתרגשים מזה. זה גם מאוד חדש ומאוד מאוד נעים.
בדיוק עשינו פרק על...
זה נעים לראות אותו קורם אור וגידים. בתוך הגוף האנושי יש לנו חיידקים מועילים. אנחנו מאוד רוצים לשפר את היכולת שלהם להגן עלינו מפני טפילים, מפני פרזיטים. אמבה, מלאריה וכו'. והסיבה היא שבמדינות עולם שלישי בעצם אין נגישות לתרופות כנגד טפילים, וזו בעיה אמיתית וממשית. וגם באופן כללי הן תרופות שהרעילות שלהן היא יחסית גבוהה. אז אנחנו מנסים לייצר בחיידקים את היכולת להשמיד טפילים ולהרחיק טפילים מהגוף האנושי, ואנחנו היינו רוצים שליכולת הזו גם תהיה יכולת להישמר לאורך דורות מרובים. כלומר, שניתן חיידק לאיזשהו חולה במקום תרופה, שיוכל פשוט לשתות את החיידק הזה בתוך איזשהו יוגורט, בתוך איזושהי תרופה. החיידק ישמיד את הטפילים, אבל הוא גם לא יוכל להידבק באותו טפיל בטווח הקצר. וזה אחד היישומים שהיינו רוצים.
היינו... אז איך אני יכולה לדעת שהחיידק שאני לוקחת, אז הוא משמיד רק את הטפיל ולא משפיע על דברים אחרים?
האמת שיש לנו תמונות מיקרוסקופיות מדהימות, וגם פרסום מאוד מאוד יפה משנה שעברה, גם מרייכמן, שמראה ממש איך החיידק מגיב עם טפילים, ואיך הם מתארגנים בקבוצות כדי להתגונן מפני הטפיל, ומה בדיוק הוא זורק על הפרזיט. השתמשנו באמבות פרזיטיות של בני אדם, ומה הפרזיט מנסה לעשות בחזרה, ולכן הרזולוציה שלנו פה היא ברמת סרטים, שממש אפשר לראות את החיידק נלחם בפרזיט בריל טיים.
מדהים.
וזה באמת מרגש, כי במקרה הזה החיידק הוא החיידק הטוב, אנחנו רוצים שהוא ישמיד את הפרזיט, זו בעיה אמיתית, אנחנו משפרים אותו, אנחנו מוצאים מולקולות שתוקפות את מערכות ההגנה של הפרזיט, שגורמות לנזק לדנ"א של פרזיט, ואנחנו היינו רוצים שנוכל לתת את זה, ושזה יחזיק גם אחרי שנשמיד פרזיט מסוים, שתהיה לחולים הגנה. אז זה לדוגמה אחד היישומים המאוד מאוד רלוונטיים לרפואה שאנחנו מנסים לחקור.
איזה עוד יישומים אולי נגיד בתחומים אחרים?
אז חלק ניכר מהמעבדה חוקר, האם אפשר לייצר בטון מחיידקים?
בטון?
בטון.
וואו.
והנימוק הוא שבעצם תעשיית הבנייה היא תעשייה מזהמת. היא פולטת המון פחמן דו-חמצני לסביבה, ומזהמת את כדור הארץ שלנו. וגם המחצבות עושות נזק אמיתי לכדור הארץ, והמחשבה שלנו הייתה שאולי אפשר לייצר חומר דמוי בטון, בלי מחצבות, רק על ידי חיידקים. הצלחנו לבודד שוב את כל הרכיבים, להנדס את זה, לשפר את זה, וגם שם אנחנו היינו רוצים יכולת לייצר חומר דמוי בטון לתקופה יותר ארוכה, לשבר את היכולת הזו. אז יש לנו בקרוב תערוכה, עם סטודנטית מדהימה מבצלל שעשתה אצלנו חומרים דמויי בטון מחיידקים, מפסולת בנייה, שתציג את העיצובים שלה במוזיאון העיצוב בחולון. אז גם מזה אנחנו מאוד מתרגשים.
אנחנו מזמינים אתכם ללכת לראות. ועוד משהו, האמת, שרציתי לשאול אותך, זה בהקשרי פרוביוטיקה באמת. איך בעצם הערכת חיי החיידקים יכולה לעזור לנו לשנות את עולם הבריאות והתזונה, אולי?
זו שאלה מאוד מורכבת. כי אני כן אחדד פה שבעצם היכולת שלנו להבין חיידק בודד, ומזה התחלתי שאנחנו יכולים להבין חיידקים עד הסוף, היא עדיין שונה מהיכולת שלנו להבין את כל המעי שלנו. כי אנחנו מדברים על מיליונים של חיידקים, ואז המורכבות שלהם, מדובר במינים שונים, במערכות שונות, שמשתפים פעולה, יש להם את הווירוסים שלהם, לא כל הווירוסים רעים לחיידקים, יש להם וירוסים טובים שלהם ווירוסים רעים שלהם, ובעצם אנחנו פחות מבינים את זה. הבעיה שלנו עם פרוביוטיקה, שאנחנו מכניסים אותה לתוך המערכת האקולוגית, המאוד מורכבת הזו. אז מבחינתי, כשאני חוקרת פרוביוטיקה, זה כמו לחקור, בוא נאמר, כלב, חתול, ג'ירפה, בתוך קונטקסט של כל יבשת אפריקה, שזה נורא מורכב. איך התהליכים ביבשת אפריקה על כל החיות שישנן בכל היבשת, ישפיעו ספציפית על מין מסוים של ג'ירפות ועל ג'ירפה בודדת? וזו שאלה מאוד מורכבת, כי היא מרובת משתנים. אז קודם כל אנחנו רוצים להבין מה קורה לפרוביוטיקה, באותה אנלוגיה, בתוך הגוף האנושי. אנחנו לוקחים חיידק, הוא מצליח להגיע בשלום למעי שלנו, שבו הוא אמור להתגרר. המאמץ לייצר פרוביוטיקה שתגיע בהצלחה למעי, גם לקח מספר עשרות של שנים, כי היו צריכים למצוא דרכים לשמר את החיידקים בחיים, גם דרך הקיבה שהיא מאוד אכזרית לחיידקים, עד למעי, אבל הצליחו. ועכשיו זה מגיע למעי. אז אנחנו צריכים לעשות את אותו דבר שרשות לשמורות הטבע עושה, כשמנטרים מה קורה לחיות מסוימות, אנחנו צריכים לראות מה קורה לחיידקים הפרוביוטיים, לאורך כל מחזור החיים שלהם בתוך המעי. מי משמיד אותם? מי עוזר להם? מה גורם להם לייצר את הגנים שאנחנו צריכים, שמגינים עלינו מפני מחלות? מה גורם להם לייצר את הוויטמינים שאנחנו צריכים, מה גורם להם לפרק את הרעלנים בגוף שלנו, ואם שוב נבין את כל הרכיבים האלה עד הסוף, נוכל לשפר את הפרוביוטיקה, ופה יש דיון בעצם שהוא דיון מורכב. כאשר אנחנו מדברים על תרופה, מותר לי, כמישהי שהיא מיקרוביולוגית החובבת גנומים וביולוגיה סינתטית, להנדס את החיידק, לעשות מה שאני רוצה. כי והיה ואנחנו כבר מדברים על חולה במצב קשה מזיהום טפילי, אז להשתמש בחיידק מהונדס כנגד הזיהום הקשה, או כנגד סרטן, מתקבל על הדעת. אבל כאשר אני כאדם בריא, לוקח פרוביוטיקה לשפר את בריאותי, לא בטוח שאני רוצה חיידק מהונדס, על מנת לשפר את תפקודו. אז המחשבה היא ששם העבודה היא יותר קשה, היא לייצר בעצם לא חיידק בודד בתוך הפרוביוטיקה, אלא קהילה אופטימלית, לא מהודסת, שמייצגת את כל החיידקים שעוזרים לפרוביוטיקה להיקלט במעי, ולשרוד שם לאורך זמן, וזה פחות הנדסה ויותר הבנה. ממש לקרוא את מסעה של הפרוביוטיקה כל הדרך למעי, את קורות חייה, את הצאצאים שלה, את אימי מגיבה, כי אנחנו לא נרצה ללכת לכיוון של הנדסה גנטית. אנחנו נרצה ללכת לכיוון של פשוט לייצר פרוביוטיקה יותר טובה. ויש שם אתגר אמיתי. זה אתגר הנדסי ולא אתגר גנטי.
אז בכל זאת, אם אני מסתכלת על הנדסת חיידקים, מה בעצם האתגרים המרכזיים בפיתוח החיידקים האלו עם זיכרון לטווח ארוך?
ישנם הרבה אתגרים, כי השאלה היא לאיזה אפליקציה. כלומר, כל פעם את צריכה להנדס איזשהו רכיב אחר, כדי לקבל את התוצאה שאת רוצה. אז זו בעיה ראשונה, שזה שאני מצאתי דרך לשפר אינטראקציה של חיידק עם צמח, יהיה צריך לבנות משהו אחר, פתרון אחר, כדי לשפר אינטראקציה של חיידק עם מעי, או לגרום לו לייצר בטון יותר טוב. ישנה בעיה נוספת שהחיידקים שאנחנו יודעים להנדס נורא טוב, לא יודעים לחיות בכל מקום. אז זה שאני מאוד שולטת בחיידק מסוים, שחי באדמה, לא אומר שאני שולטת בחיידק שבעצם חי בחלקים העמוקים ביותר של המעי, שהוא בעצם לא נושם חמצן. אז מצאתי פתרון מושלם, אבל החיידק הזה לא שורד בתוך העומק של המעי, אז מה זה עוזר לי? אז אני צריכה למצוא את החיידקים האופטימליים. והאתגר השלישי הוא בעצם, עד כמה יש לזה שוק. ושם המצב הוא מעודד, כי יותר ויותר חברות נכנסות באמת לתחום של הנדסה גנטית בחיידקים, והבינו כמה היא חשובה ברפואה. ולכן שם הדברים הולכים ומשתפרים. כאשר עשיתי דוקטורט נורא פחדו, שיעשו הנדסה גנטית בחיידקים ומדלפו לסביבה, והמון גנים של עמידויות הסתובבו, כן. והיום אנחנו יכולים לעשות הנדסה גנטית בחיידקים כמעט בלי לייצר עמידויות, ודברים הרבה יותר מתקבלים בטוב, וזה תחום שפורח. כל האוניברסיטה
אודיוורסיטי. אתם, כחלק ממחקר אחר בכלל, אתם גם גיליתם שחיידקים הם יכולים גם להגן על עצמה וגם לזוז במקביל. אז האמת, אני רוצה לשאול אותך על זה, מה עם זה אנחנו יכולים לעשות, ומה היה הניסוי בעצם.
אוקיי, אז אני אגיד שבמקרה הספציפי הזה, זה היה מחקר מאוד בסיסי, והמטרה שלו הייתה להבין האם חיידקים שהם עטופים בחומר חוץ תאי, יכולים לזוז. זה בעצם היה קשור לשאלה שאיתה התחלנו, עד כמה חיידקים יכולים להיות אנטי-חברתיים, חיידקים בגוף שלנו, בטבע בונים מבנה מאוד מאוד יציב כדי להגן על עצמם. ואז הם קשורים אחד לשני בחומר חוץ תאי מאוד מאוד עמיד. זו גם אחת הסיבות שבתוך הגוף שלנו בעצם זיהומים הרבה פעמים עמידים לאנטיביוטיקות. חולים של CF הרבה פעמים מפתחים זיהום בריאות. הוא יוצר מבנה מאוד מאוד יציב, מאוד מאוד לא חדיר. האנטיביוטיקות בכלל לא מצליחות לחדור, ואז זה פוגע בריאות של החולה בצורה בלתי הפיכה. והמחשבה בתחום הייתה שכשנכנסים לתוך הקהילה הזו, הם לא יכולים לזוז. הסיבה שזה מעניין הוא שאם הם לא יכולים לזוז, הם לא יכולים להתפשט לרקמות נוספות, אבל אם הם כן יכולים למצוא דרכים אלגנטיות לזוז, אז לא רק שהם יוצרים קהילה מאוד מובנית, אלא הם ממשיכים לעשות ספרדינג, התפשטות לאתרים אחרים. אז שוב ייצרנו סרטים, שאחת ההתמחויות של המעבדה זה לייצר סרטים מאוד משכנעים על החיידקים בריל טיים, שבו דימינו את חברי הקהילה, והצלחנו לייצר איזשהו מעגל גנטי שמאיר באור ירוק, מאוד מרגש את כל החיידקים שמצליחים לברוח, ובאור אדום את כל אלה שבמבנה היציב. ואז ממש הצלחנו לעקוב אחרי אותם חיידקים שהשתחררו, וממש יכולנו לראות אותם חופרים לעצמם איזה תעלה ושוחים החוצה, ויכולנו להבין איך הם מפעילים, ונראה שבתוך הקהילה המובנית הזו, הם מגנים על עצמם, אבל יש איזושהי תת קבוצה, שתפקידה לברוח לאתר אחר. וזה אומר שאם נניח את עושה, מזדהם לך איזשהו מחדר רפואי, או יש איזה זיהום בגוף, ואת אפילו מוציאה אותו, עדיין יש קבוצה שכבר הפיצה את עצמה למקום אחר, שאולי זה טיפה מטריד מבחינת חולה, אבל זה ייצר סרטים, עוצרי נשימה של חיידקים בורחים לחופשי.
אבל זה גם יכול להיות אותו דבר עם המטרה שלהם, עם מטרה טובה.
נכון, אבל בדרך כלל כשאנחנו מדברים בגוף האנושי על הקהילה הזו שנקראת ביופילם, שהיא מאוד מאוד יציבה, אז הרבה פעמים הקונטקסטים שלה זה בקונטקסט של זיהום. Mm-hmm. זה לא תמיד נכון, אבל במקרה הזה זה היה כנראה יותר רלוונטי לתסריט של זיהום.
אז אמרת שהחיידקים בעצם עובדים ביחד בקבוצה, אז רציתי לשאול אותך איך זה קורה ואיך מחליטים לכל אחד מה התפקיד שלו בקבוצה הזו.
אז יש מאמר מאוד מאוד מרגש, שנכתב לפני 20 שנה, שניסה להסביר מה זה קהילה של חיידקים. ובעצם מישהו ניסה להסביר שזה כמו לבנות עיר גדולה. בהתחלה מגיע אדם לאיזשהו מקום שנראה אטרקטיבי, והוא מקים שם אוהל. אם המקום הוא מאוד אטרקטיבי, לאט לאט יצטרפו אנשים אחרים. יהיו אנשים אחרים, הם ירצו תשתיות. כי זה לא הגיוני שכל פעם ישבו מים מאיזשהו נחל, כבר יחפרו לעצמם באר. אז ככל שמצטברים במקום הזה, שהוא מקום שכנראה הוא מושך ואטרקטיבי, יותר חברי קהילה, המבנים והמורכבויות שהם משיגים ביחד יותר גדולים. אז בחיידקים קורה משהו דומה. חיידק אחד נודד לו במרחב, מוצא אזור. האזור הזה יכול להיות שורש, והוא יכול להיות המעי האנושי, והוא נדבק לאזור הזה. הוא מתחלק ומביא צאצאים, אבל גם אם האזור הוא כל כך אטרקטיבי, עוד חיידקים ידבקו לאותו אזור. נוצרת מסה קריטית, אז כבר צפוף להם, אז הם לא רוצים לגור בצורה קריטית, הם מתחילים לבנות מבנים כדי לייצר איזשהו חלוקה יותר יעילה של המרחב. הם גם הרבה, אז המשאבים כבר לא מחולקים בצורה יעילה, אז הם מתחילים לבנות תשתיות. ובאמת הבנייה של תשתיות, שבמקרה הזה זה חומרי בנייה יותר יציבים, הם בונים תעלות מאוד יפות, הם גם חופרים תעלות, יש חורי עברור, יש לא מעט מבנים שעוזרים להם לייצר קהילה מאוד מאוד צפופה, זה תלוי במה המסה הקריטית שלהם במקום. לא שווה לחיידק בודד, כמו שלא שווה לאדם שחי לבד, לבנות אוטוסטרדה. זה פשוט לא משתלם מבחינת המאמצים שלו. בהחלט שווה כשמצטברת מסה קריטית לבנות אוטוסטרדה מאחר והם רוצים להתנייד. אז הרבה מאוד משאבים מגיעים כתוצאה מהצפיפות, והצורך שלהם לגבר על הצפיפות, על ידי בניית תשתיות יותר יעילות.
אז איך הם מגיעים בעצם לסביבה שהיא לא מתאימה להם? כי אמרת ש... זאת אומרת, אין חיידקים רעים, יש נגיד חיידק שהוא מגיע למקום שהוא לא אמור להגיע אליו. אז איך זה קורה?
אז לדוגמה פסדומונס, הוא לא אמור להיות בריאות. אם בטעות הוא מגיע לריאות, אז בחולים מסוימים הוא מתקבע שם. אבל אין לו דרך כל כך לצאת, אז הוא נדבק למשטח. כאשר חיידק, אנחנו בולעים אותו, שזה מה שקורה בהרעלת קיבה, או שחיידק האנטרקס שאמור לחיות באושר באדמה, שלשם הוא שייך, מגיע לזרב הדם שלנו, או ששאפנו אותו והוא מגיע לריאות שזו סביבה לא ידידותית ונתקע, אז חיידק נמצא בסביבה שהוא לא מותאם לה. מה זה אומר שהוא לא מותאם לה? הוא לא יודע להשיג באוכל. אין לו את החברים שלו, הוא עצוב, הוא בודד, הוא נהיה מולל. הוא לא מצליח לגדל את המבנה שהוא צריך, כי הוא בעצם באיזושהי סביבה שבנויה מאוד מאוד שונה מה שהוא רוצה, וגם כל מערכת החיסון שלנו מנסה לתקוף אותו. למה שיהיה ידידותי?
אבל אם הוא במצב כזה, ואם אני מחברת את זה למחקר הראשון של האם חיידקים מתאבדים, והוא עצוב, הוא מלל בגוף שלנו לבד, הוא לא עושה איזה מוב?
גם אמרנו שההתאבדות תלויה בכמה יש באותה סביבה, אבל את צודקת, אכן חלק מהחיידקים יפעילו מנגנוני התאבדות, או ינסו לברוח ויקשלו, ואז התאים הלבנים יאכלו אותם. אבל גם לא כל בני אדם שמוללים מתאבדים. אז בכלל זה איזשהו דיון פילוסופי, וגם אני מכירה את מנתחי התנהגות שאומרים שהתאבדות היא תמיד קריאה לעזרה. אז יש פה מורכבות שהיא גדולה לחיידקים, בוא נשים אותה בצד. לא כל בני האדם מתאבדים כשרה להם, ולא כל החיידקים יפעילו מוות תאים מתוכנת שרה להם, אבל אין ספק שאם לקחת חיידק אדמה טוב לב, שמטרתו לעשות אינטראקציה עם שורשי צמחים, ותקעת אותו לתוך זרם הדם שלך, מוקף תאים לבנים, שמנסים לאכול אותו, יש סיכוי שהוא יפתח עוינות מסוימת למערך האקראי שלו.
אבל איך זה קורה? איך חיידק שהוא באדמה מגיע למערכת הדם שלנו?
אז האנטראקס זה דומה קלאסית, הוא חי באדמה, וכולנו יודעים שאם נשרטנו מאיזשהו ברזל חלוד שהיה באדמה, אנחנו צריכים לעבור חיסון. אז אנחנו שרטנו והכנסנו אותו לזרם הדם. אם זה הרעלת קיבה, אותו חיידק שהיה אמור להיות במקום אחר, הגיע לחומוס, התרבה, התחלק, ואנחנו אכלנו את החומוס המקולקל, בחומוס הוא היה שמח, בתוך מערכת העיכול שלנו, לא כל כך. אז הוא מתחיל לייצר רעלנים ודברים שמשפיעים על בריאותנו, וגורם לנו להרעלת קיבה. אבל הוא פשוט לא היה אמור להיות שם. הוא הגיע למקום הלא נכון. אז רוב החיידקים שגורמים למחלה, יש להם סביבה אחרת, ובסביבה האחרת הם חיים בדו-קיום. אנטראקס הוא דוגמה קלאסית, כי בעצם הוא מגן על צמחים מפני מחלות. אבל בגוף שלנו הם יכולים לגרום למחלה. וזה ספציפית נכון לרוב החיידקים שנקראים גורמי מחלה אופורטוניסטיים. זאת אומרת שזה תלוי נסיבות. יש כמובן את המיעוט הממש ממש רע, שהדרך ההפצה שלו זה על ידי גרימת מחלה. וזה תקף גם בחיידקים, גם בווירוסים, אבל אני פחות חוקרת אותם. אני יותר אוהבת להבין את אלה שנקלעו לנסיבות שאינם באשמתם, ולנסות לראות מה אפשר לעשות לגביהם.
יש כאלו שזה גם הפוך, נגיד חיידקים שהם נגיד טובים לנו בגוף, שאם הם בטעות יוצאים מהגוף ועוברים למקום אחר, שגם קורה משהו כזה, או שזה משהו שהוא...
אז זה דיון, כי אגב, בתחום הפרוביוטיקות זה באמת דיון ער. אם אנחנו ניקח חיידקים טובים לנו ונפזר אותם בסביבה בכמויות גדולות, האם יכול להיות שהם ישתלטו ויחליפו חיידקים שאמורים להיות שם? הוא קצת פחות ברור, כי לרוב חיידקים טובים הם גם חיידקים שיש בהם פחות מנגנוני אלימות, מלכתחילה. אבל התשובה היא לא מובהקת. בהחלט יכול להיות שגם חיידקים שטובים לנו, אם נחליט לפזר אותם על קרחונים, יהיו מאוד רעים לסביבה הטבעית של הקרחון.
זה גם איזשהו סיכון מעניין בענייני איך, האם אני יכולה בכלל להנדס חיידקים, והאם זה לא, כאילו, כל דבר שקצת משנה את האיזון הסביבתי, אנשים קצת נלחצים ממנו.
אז אני חייבת לציין שפה מתחברים שתי תחומים שאני מאוד אוהבת, שבהחלט בהרבה זנים ששוקלים לשחרר לסביבה, מנסים להכניס את הסוויץ' של ההתאבדות, שעליו עבדתי בדוקטורט, כדי שאם נחליט שהם גורמים נזק לסביבה, נוכל לגרום להם להשמיד את עצמם.
די.
אז בדרך כלל השלב השני, והוא אכן הולך ונהיה יותר דומיננטי בחיידקים שאנחנו מכניסים לגוף, או לסביבה פתוחה, שהם גם נוכל לגרום להם להשמיד את עצמם. במידה ודברים יהיו לא אופטימליים, ואכן יש יותר ויותר סוויץ'ים חמודים זה מילים גדולות, אבל סוויץ'ים אלגנטיים של התאבדות שמכניסים לחיידקים מונדסים, כדי שבמידה ונרצה שהם יצאו מהסביבה, אפשר יהיה לעשות את זה מאוד מאוד בקלות.
סטייל ההודעה הזאת תשמיד את עצמך.
לגמרי.
וואו, זה מטורף.
אבל יש משהו מרגש בכמה דברים אפשר לעשות עם חיידקים, שהיה נורא נחמד אם אפשר היה לחקור כל יצור בעולמנו באותה רמת רזולוציה, ולבדוק, לשלוח להודות תשמיד את עצמך, סתם לראות מה קורה. יש משהו מאוד קרוב למדעי המחשב בתחום של ביולוגיה סינתטית. אנחנו יודעים את כל הגנים של הרבה מאוד חיידקים, אנחנו יודעים להזיז אותם, ולארגן אותם, ולהגביר אותם, ולהעביר גנים מחיידקים טובים לחיידקים טובים אחרים, ולהעיף גנים מחיידקים רעים, ולהכניס להם במקום זה גנים לריפוי סרטן. שעשו את זה וזה עבד בהצלחה בכמה ניסויים קליניים. ושהחיידק קרה בעצם הופך לכלי למלחמה בסרטן, כי הוא שורד בגוף שלנו לא רע, אבל במקום שיעשה לנו נזק, תרגטו אותו ללכת לתא הסרטן ולקטול לתא הסרטן.
אז למה אנחנו עוד לא רואים את זה בסקייל?
אז אנחנו רואים את זה יותר ויותר בניסויים קליניים. ניסויים שבהם מחדירים לנו מייקרוביום, את כל החיידקים הטובים נקראים השתלות צואה. הם כבר טיפול מאוד מאוד מבוסס קלינית, קיים בהרבה מאוד בתי חולים בארץ. אני חושבת שזה שלבי ניסוי מאוד מתקדמים, אבל זה טיפול שניתן להרבה מאוד התוויות, כבר בצורה רוטינית. פרוביוטיקה, יש איתה בעיות שלא נדון כרגע, עד כמה חיידק בודד יכול להיות יעיל בסביבה כל כך מורכבת, ללא ההנדסה שדיברנו עליה. אז עוד שדה שהוא בעצם בחיתוליו, כי למרות שאנחנו צורכים חיידקים כל הזמן, אנחנו פחות שולטים בהם, כשאנחנו לוקחים איזושהי פרוביוטיקה, וחיידקים מהונדסים גנטית, נראה שהם בשלבים מאוד מאוד מתקדמים, כטיפול קו ראשון נגד סרטן. יש לו המון יתרונות, ועדיין אין מספיק ראיות מתוך ניסויים בחולים, לאיך זה יעבוד כנגד מזהמים, כמו טפילים, אבל בשביל זה אנחנו פה, כי הם היו עושים את זה. אז למה שהמעבדתית השקיע זמן ומשאבים לפתור את החור השחור הזה?
אבל לגמרי.
אבל בטיפול כנגד סרטן נראה שחיידקים מהונדסים, הם מאוד מתקרבים, ולכן זה מעודד לייצר חיידקים מהונדסים למטרות אחרות.
מאוד אפילו. אולי אני אשאל אותך ככה במבט לעתיד, גיליתם הרבה דברים על חיידקים, ואני רוצה לדעת מה המטרה הבאה ולאן את חושבת שהתחום הזה עוד יתפתח.
אז לתחום יש אין סוף לאן להתפתח, כי עשיתי איזושהי הפשטה. אמרנו שאנחנו יודעים את כל הגנים של הרבה חיידקים, אבל האמת שאנחנו לא יודעים את כל הגנים.
סיכרת לנו.
אנחנו יודעים 85-90% מהגנים, שזה המון מה הם עושים, זאת אומרת שיש גם בגנום החיידקי אחוזים משמעותיים, גם אם זה לא רוב של גנים לא פתורים. הגנים האלה יכול להיות שהם תרופות חדשות לטפילים, ויכול להיות שהם אנזימים חדשים שמקבים פחמן דו-חמצני. בית יש יותר ויותר עבודות במקום להנדס חיידק בודד, ואנחנו מאוד רוצים להיכנס לשם, להנדס בצורה משמעותית קהילה שלמה. זה אומר להכניס חלק שאתה צריך לחיידק אחד, חלק שאתה צריך לחיידק אחר, חלק שאתה צריך לחיידק שלישי, ולייצר באמת משהו כמו גוף רפתאי מורכב, שמשופר בצורה משמעותית. אז בעצם כמו רשת ולא מחשב בודד, וזה אתגר חישובי, זה אתגר הנדסי, אבל אנחנו כנראה נהיה שם. והדבר השלישי, שבעצם כרגע עוד אין לך בניינים שנבנים מחיידקים, ואין לך מספיק טיפולים שמבוססים על חיידקים ששיפרנו אותם. ולכן התפקיד שלנו גם להגיע לרמת החולה, לרמת הבניין, לרמת הצמח ביבול, לעשות משהו שבאמת הוכחנו שהוא עבד בסביבה, שיפרנו אותו, עברנו אותו כמה מקצה שיפור, הורדנו את כל הדברים שיכלו לגרום נזק, ויצאנו עם טכנולוגיה מושלמת. אז בנוסף ללעשות טכנולוגיות חדשות לחלוטין, אנחנו רוצים גם להגיע לכמה טכנולוגיות מושלמות שיעשו אימפקט עכשיו.
מדהים. אז אולי תגלי לנו כזה על מה עכשיו את עובדת ממש בזה הרגע.
אנחנו מנסים להשתמש בחיידקים כדי למנוע חלודה, כי בעצם החומרים נוגדי חלודה בספונות הם מזהמים לנו את הים. אנחנו מאוד משתפרים בזה. וזה מאוד יתהר לנו את מימי הים מכל מיני כימיקלים שאורסים את הסביבה. אנחנו בהחלט משקיעים המון בלהנדס חיידקים נגד טפילים, גם דיברנו על זה. אנחנו מנסים להבין את הזיכרון החיידקי עד הסוף, ויש לנו עבודה, וכן, אנחנו מנסים לגרום לחיידקים פרוביוטיים לנקות מתכות רעילות, לנקות מתכות כבדות, שזה יהיה טוב לנו לסביבה, וזה גם יהיה טוב לנו בגוף, כי מתכות רעילות זה בעיה. וגם קיווינו של הדרך שכבר ימחזרו פסולת אלקטרונית, שאם הם כבר יודעים לטפל במתכות כבדות, אולי גם שנוכל להחדיר אותם לקרקע, והם ירכזו לנו את הזהב והניקל, וכל מיני דברים שיש
לפסולת.
למרות שזה קצת יותר רחוק, אבל בהחלט אנחנו מתעניינים במתכות ובהשפעה שלהם, גם על הבריאות שלנו וגם על הסביבה שלנו, מאחר ופסולת אלקטרונית זה מייג'ר אישו בשני המקרים.
איזה כיף, וואו, נשמע שיש עוד המון עבודה, ושזה תחום ממש מטורף, ואם נצליח ככה לרתום אותו לטובתנו, אז השמיים הם הגבול באמת. אז אני ממש ממש מודה לך שהגעת היום ודיברת איתנו על זה, ואני מודה לכם הצופים המאזינים, כרגיל שנשארתם עד כאן. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך יום מעולה, ותודה רבה רבה.
תודה רבה לך.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.